נתחיל מ... ועל כן. אם זה ב... זה פעמות פה. כן, פה זה פסקה חדשה, אבל כן אלו בני אדם שאינם קבועים. אז רק נזכיר את הדברים שאנחנו מדברים. שנזכיר רב נחמן שכל אדם צריך לעשות תשובה שלמה, שאם זה היה תלוי בתשובה שלו, משיח היה בא, שלא יהיה הוא זה שמעכב את המשיח. הוא אומר שהתשובה הזאת היא בחינת שבת, שזה גם מתבטא באותיות ששבת כמו שבת, וגם שבאמת בשבת אדם מגיע למדרגה כזאת שהיא של מסירות נפש על עם ישראל, כמו שהיה משה רבנו, שהוא ידע את שפלותו באמת, וממילא שום דבר לא מנע ממנו, לא חצף מבעדו, למסור את הנפש על עם ישראל. וגם בשבת מגיעים למדרגה כזאת, נזכיר את הרמז של שבת, בת עין, שאז רואים, אז רואים את הדברים כמו שהם, בלי כיסוי, בלי הסתרה. זה מה שמופיע בשבת. ואז אדם רואה את עצמו כמו שהוא. בלי תוספות, בלי לבושים ובלי עטיפות. ואז הוא באמת מרגיש שהוא שירה עם כנסת ישראל. רואה את שפלותו. אומר שיום חול זה תשובה לא שלמה. יש תשובה של יום חול ויש תשובה של שבת. תשובה של יום חול, יש אדם רץ וחוזר, כמו, הולך לטוב ואחר כך קצת נחלש, הולך ונחלש, ושבת הוא לגמרי בתוך הטוב. אז חיברנו את זה שכמו שבשבת חכמים אמרו שכל מלאכתו כאילו עשויה, גם, כלומר, לא חסר שום דבר בעולם, הכל בסדר, הכל טוב. לפחות זה היה מבט בשבת. אז כך גם התשובה היא שמה שהכל בסדר, הכל טוב, עד כדי שאין שום רע. כלומר, אין התנדנדות בין רע לטוב. אני כבר נמצא לגמרי במקום של הטוב. אז זהו. ועל כן, אלו בני אדם שאינם קבועים עדיין בעבודת הבורא יתברך, ואין תשובתם שלמה עדיין. רק לפעמים נופל לו הרהור תשובה, הוא מתחיל קצת בעבודתו יתברך, ואחר כך נופל מזה וחוזר למקומו, ואחר כך הוא חוזר ונתעורר, וחוזר ונופל, וכן משתנה בכל פעם מטוב לרע ומרע לטוב. זאת התשובה מבחינות ששת ימי החול, שהן בחינות כשר הוא פסול וכו', כי הוא גם כן פעם כשר ופעם פסול, פעם טמא, ופעם טהור וכו'. כי אין לו נייחה. כל הזמן זז, כל הזמן מטלטל. אבל כשעושה תשובה שלמה, זהו בחינות שבת, כמו שפרשנו. וזהו בחינת משה משיח, שהיה בידו להפוך מרע לטוב. ונדחה הרע לגמרי, וזהו בחינות שדי, ויש לו נייחה מכל וכל. אז זה אומר שבתשובה של יום חול אין נייחה. יש התנודדות. ובתשובה של שבת יש נייחה. זו נקודה, רוצה להעיר עליה, שאולי עליה עוד לא התייחסנו, שזה, הוא קושר פה בין התשובה לבין מנוחה, לבין נייחה, נחת. שכשאדם עוד בלי תשובה, אז הוא כל הזמן מתנדנד. וגם כשהוא עושה תשובה לא שלמה, אז הטלטלה הזאת ממשיכה. וכשהוא עושה תשובה שלמה, אז יש לו נחת. והוא כבר קבוע במקום הזה שכולו טוב. באמת מסבירים שמה שמדובר שיש בעולם הבא כף הקלע, אז שאם רואים את הדברים לא באופן מגושם, זה הכוונה לזה. שאדם מתנדנד בין ה... הצדדים הסותרים שהוא לא הצליח עוד לאחד אותם בעולם, ואז הוא בכף הקלע. הרב נטל בצימאון אל חיים מדבר על זה שאדם כמו ספינה מטורפת בים, כל עוד שהוא לא הגיע אל העמדה, אל הסבעת הצימאון שלו, או הכוונת הצימאון שלו מול אלוקים, כספינה מטורפת בים. נמצא את המצב הזה שהוא כל הזמן מתנדד. וזה מתחבר לעוד מקום שבאורות, שהרב מדבר שיש באמת טוב ורע שכל הזמן מתנגשים בעולם, ושקשה מאוד לאדם להסתדר עם זה, שכל הזמן יש סתירה, שיש משיכה לפה ויש משיכה לפה. והתרוצצו הבנים בקרבה, ותאמר אם כן, למה זה אנוכי? אז ככה כל אדם בקרבו מתרוצצים היצרים, הוא אומר אם כן, למה זה אנוכי? והרב זצ"ל, זה מפתיע, מדייקים בפסקה, רואים שמה שמטריד אותו כביכול, זה לא איך להגביר את הטוב על הרע, שזה כאילו הפשט, אלא איך לעשות שיש שלום ביניהם. שאומר לעשות שלום משניים סותרים, זה שאחד מקבל עצמו את ההנהגה של חברו. אז אפשר להבין שמה שברור שעדיף שהטוב יניג ולא הרע, אבל עיקר הטענה למה עדיף שהטוב יניג, כי אם הרע יניג, אז זה באמת לא יצליח לחבר את כל הצדדים. אם הטוב יניג, הוא יצליח לחבר את כל הצדדים. אז אם תרצו, אפשר להגיד עוד ועוד דרך, למה אדם צריך לעשות תשובה? כדי שיהיה לו שקט. לא שקט חיצוני, זה באמת אולי לא צורך כזה גדול, אבל שיהיה לו מנוחה פנימית. המנוחה הפנימית זה שאמת הכל הוא משתווה, הכל הוא הולך ביחד, הכל בהרמוניה. ונכון שלכאורה אפשר להגיד בוא ניקח את המנוחה הפנימית חלילה בדרך ההפוכה, אבל זה לא יעבוד. כי את הטוב באמת אי אפשר להשתיק. אבל באמת להפוך את כל הרע לטוב זה אפשרי. אז באמת מגיעים למקום הזה, שוב ככה מקביל מה שתיארנו מהפעם הקודמת, מקום שאדם באמת רואה את הדברים באיזה ראייה נקייה לגמרי, בלי שום משיכה, בלי שום נטייה, ואז הוא רואה את שפלותו באמת, שזה לא ביטוי לאיזה טוב לדעת שאני שפל, אלא זה בעצם מי שזוכר שהעיניים שלו נפתחות באופן הזה, זה שמחה גדולה, זה הקלה גדולה, זה חירות מאוד גדולה. אז זה מדרגה כזאת של ראייה, אז ככה קצת דרשנו שזה שבת, זה בת עין, בעין, וזה גם בת עין באלף, כן, שמגיע למדרגת העין, ואז הכל שווה, וכל דבר במציאות הוא בעצם השתקפות של הקדוש ברוך הוא, ולא, ואין שום דבר שהוא סותר את זה. זה המבט השבתי הזה, זה המבט התשובתי הזה, זה המבט של המנוחה שיש כאן. ונכון שאולי אי אפשר להגיע לזה בעולם הזה בשלמות. אם המצב שהרע יתהפך לטוב, זה כמו שכתוב של העתיד לבוא. עכשיו אומרים על הרע, דיין האמת, על הטוב, הטוב אמיתי, לעתיד לבוא יגידו על הכל טוב אמיתי. אז באמת מדרגה שלמה של הפיכת הרע לטוב ועוד רחוק. אבל משהו מזה אפשר לטעום. כלומר, יש רגעים כאלה. אדם פתאום באיזה מנוחה כזאת, או מבט ככה נפתח, יש איזו חירות פנימית. מדרגת עין כזאת. יכול להיות שזה בשבת יכול לקרות. יכול להיות בהזדמנויות אחרות. חזקאל אומר, נפתחו השמיים והרי מראות אלוקים. בפעם הקודמת, ככה שאלנו שאולי אפשר בשיעור הקודם. שכל אחד יכול אולי להיזכר, מתי היה הזמן שהוא העיר לו הרצון ללכת לתורה. אז גם יכול להיות כל אחד להגיד מתי הזמן, שכאילו היה איזה רגע, מתי זה קורה לפעמים, פתאום הדברים ככה בהירים, הכל נהיה ברור, הכל נהיה פשוט, הכל מסתדר, הכל משלים אחד את השני. יש לפעמים מצבים כאלה, נכון? שאצלנו זה אולי מין ניצוץ כזה, ואולי זה אפילו יהיה אשליה לנסות לחשוב שאנחנו נשארים שם, אבל לפעמים זה יכול ממש להאיר את הדרך. אז אולי יש כאלה שיעידו שזה רגעים חד פעמיים, שזה באמת איזו חוויה משמעותית שמאוד שינתה להם את החיים, ויש מי שיגיד שאולי זה אפילו הצטברות, שיש מקומות מסוימים, זמנים מסוימים, שאז הוא ככה מתקרב למקום הזה, ואז הוא באמת יכול להיות ברגעים מסוימים בשבת, בתפילות אולי, בחגים, בימים הנוראים והקדושים. יש... החסידי ברסלב וגם כל הנלווים עליהם, חלק טוענים שזה קורה להם באומן, מה שאנחנו פה עושים זה, אבל ככה ומתארים כמה וכמה. אנחנו אומרים בחיוך שכמו שהצמח צדק אמר, מח דו ארץ ישראל, כן, תעשה אתה או תעשה כאן ארץ ישראל, ארץ ישראל, אז צריך לעשות מח דו אומן, כן, תעשה פה אומן, כן. יש כנראה, אפשר לנתח את זה אולי בדרכים רוחניות, אולי בדרכים פסיכולוגיות, אבל שמשהו בהתפנות מכל הטרדות, מכל העניינים, וההתכוונות לגמרי מול תפילה, בשביל שאולי גם התפורה היא כזאת, וגם כל מי שנמצא לידך הוא בכיוון כזה, שזה כנראה עוצמה מיוחדת. כבר דיברנו על זה ש... מעין הטעם הזה, אולי יותר בדברים מסוים, אפשר להרגיש במירון בל"ג בעומר, בכותל, להבדיל בין קודש לקודש מקורי לקודש מועתק, נקרא לזה כך. אז בחגים, אני יכול לספר שלפעמים, לפעמים הייתי מצטרף, אבי, אני חושב עד היום, נוסע קבוע כל יום שישי לכותל. שחרית. אז בזמני היה זמן שזה היה יותר בזמן של מנחה, הייתה העניין של הקניות בשוק, בשוק מחנה יהודה, אתם מתאים, פרקשים תמיד גם את הרב שטיינר, לא שחסר ירקות בבית, כן, אבל צריך לקנות ירקות לכבוד שבת, או כמובן, זה גם, אם כבר, זה נוח, זה זול גם, אבל זה עניין, זה לא קשור רק לצורך הממשי בירקות, מחוץ מזה כותל. אז תמיד זה היה, גם בזמנים האלה, גם בחגים, היה את הזמן של התפילה, ואחרי זה היה בלי סידור, בלי כלום, מהידיים, מסתום, ממשיך. תפילה אישית כזאת, מול הכותל. אפילו אז לא ידעתי את השם התבודדות, נראה לי בפעם הראשונה. פשוט תפילה במילים שלי, במילים שלו. אז גם כשאני אדמיין לי אחר כך, בחגים יותר, שאתה יותר זמן, יותר פנות, אז אפשר, דקה, שתי דקות, רבע שעה, חצי שעה, כמה שהלב והזמן פנוי, להתפלל תפילה אישית מול הכותל, ולפעמים זה רגעים באמת, שיש שוב גם את כל הישראל קדושים, כל ההמון מסביב, והרבה מתפעלים, הרבה אומרי תהילים, ומחגים אולי זה עוד יותר חזק. והקדושה של החג שמהירה, אז זה זמנים כאלו. אז יש אולי לא כל הזמן, אבל אנחנו יכולים לפעמים לטעום את הטעימה הזאת, של אותה שבת, של אותה בחינת עין, של אותו מקום של תשובה. שלרגע נראה שהכל באמת, מבינים איך שהכל טוב, שהכל פשוט, שהקדוש ברוך הוא באמת מוביל את הכל לאן שצריך. אבל, כשעושה תשובה, חוזר קצת על המשפטים בשביל להעיר פה משהו על, משהו על הבחינות שהוא מדבר. כשעושה תשובה... שלמה, זהו בחינות שבת כמו שפרשנו, רואים, וזהו בחינת משה משיח, שיהיה בעדו להפוך מרע לטוב, ונדחה על הרע לגמרי, וזהו בחינות שדי, ויש לו נייחב מכל וכל. ובחינת מתת, גם כן בחינות שדי. ואף על פי שאמרנו שבחינות מתת תו משנה, זהו בששת ימי האחור, וכשבא שבת, בא מנוחה, וישבוד מקום מנחתו, וזהו בחינת, עדיין, אז היה נכלל מתת בבחינת שדה. אני אנסה ככה לשחזר, מה שמתוך קצת עוד דברים ידועים, מה הוא פה מתכוון לומר. שיש ארבע עולמות. יש אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. ויש גם שמקבילים את זה לארבעת חלקי התורה. יש גם פשט רש רמסות, זה נכון, זה גם אולי מקביל, כאשר הפשט זה עולם העשייה והסוד זה עולם האצילות, אבל גם מקבילים שזה המקרא, המשנה, התלמוד והקבלה. עכשיו, ברור שפה, ודאי בחלקי התורה אפשר להגיד לשני הכיוונים, כי ודאי שיש צד שהמקרא הוא הכי עליון, אחרי זה המשנה, אחרי זה התלמוד, ואחרי זה הקבלה, כי המקובלים, הידועים לנו, הם במידה רבה תלמידים של התנאים והמוראים, רובם. אז מכל מקום, אבל אחד הניסוחים של הדברים, זה דווקא הפוך. מקרא הוא מאיר את עולם העשייה, משנה זה עולם היצירה, תלמוד עולם הבריאה, וסוד זה עולם האצילות. ולמה זה עוד מקביל? לחלקי הנפש של האדם. שאדם יש לו את הגוף, כוחות המעשה גם, וזה עולם העשייה. אחר כך יש לו את כוחות הרגש, המידות, זה עולם היצירה, וכוחות השכל, המחשבה, זה עולם הבריאה, והכוחות הנשמתיים, הפנימיים, הסודיים, זה באמת עולם, עולם האצילות. ואז מקרא, זה שייך לכל אדם, בכל מדרגה, שהוא, חושב שהוא כל יהודי, הוא יודע שיש מצוות, משתדל לקיים אותן, שם סופם שורשם בתורה, והוא גם מכיר את התורה, הוא שומע פרשת שבוע. כלומר, כאילו זה אמנם השורש של התורה היא מאוד עליון, אבל הוא בעצם מגיע עד לאדם הכי פשוט, לישראל הכי פשוט. משנה, זה כל מי שיודע הלכה. כל משנה היא הרי שורש ההלכות, אפשר להגיד בתרגום ליום, זה כולל אולי שולחן ערוך. זה לדעת מה מותר, מה אסור. זה כבר מדרגה יותר גבוהה, מי שלא רק... מקרא, יהודי פשוט, לומד מקרא, לומד פרשת שבוע, לומד שומע פרשת שבוע, לומד מקרא ומקיים אותו. אבל יש מי שגם יודע, ויודע מה מותר ומה אסור. כלומר, זה כבר עולם שיש בו אפשרות כזאת ואפשרות אחרת, והוא יודע מה נכון ומה לא נכון. אבל בלי טעם. כלומר, מי שיודע לך, הוא יודע כך כתוב. זה כשר, זה פסול, זה מותר, זה אסור. אחר כך יש עולם הבריאה או עולם הדעת, זה שכבר הדברים באים מתוך הבנה, מתוך עיון. זה התלמוד. אדם מבין את טעמי ההלכות. מבין את ההיגיון שבזה, יודע להוציא דבר מתוך דבר. זה כבר עולם המחשבה. ואחר כך באמת להבין את הפנימיות של כל הדברים. זה הסוד. זה הסוד. ושוב, ככה גם בכוחות האדם, שהגוף הוא באמת, יש את כוחות העשייה, ויש את המידות, שהמידות יש נטייה לפה ונטייה לפה, במידות הרבה יותר בולט הנושא של שש הפכים, יש אהבה, ישירה, שמחה, עצב, גבורה, פחד, ואז גם צריך לדעת מתי את זה, מתי את זה, מתי את זה, מתי את זה, מתי להפעיל את זה, מתי את זה. בעולם של מידות, לדעת להגביר את המידות הטובות על המידות הרעות. עולם של דעת זה כבר להבין למה, להבין מאיפה באה כל מידה, לדעת למה כל מידה צריכה לקבל את המקום שלה. ואז אפשר אפילו, בעולם של הדעת אפשר לחבר בין ההפכים, זה לא שצריך לבחור לעשות את זה או את זה. אפשר בסופו של דבר לראות יש שורש אחד בכל המידות. אז נחזור למה שהוא אומר כאן. אז מה שהוא אומר ש... יש תשובה של ימי החול, שזה כשר פסול, אסור מותר, תמי טהור, כלומר יש את התנודה הזאת. אז הוא אומר שזה בחינות מתת ומשנה. וזה קישרנו, שזה בעצם עולם היצירה. שיש שם את הצדדים השונים. אבל כאילו אין את הכוח המאחד בין כולם. יש את הרצון, יש את הכעס, את זה, את זה, ואדם כאילו אולי יודע ידיעה בסיסית למה צריך ללכת, אבל אין לו כאילו את היכולת להכיל אותם כאילו מלמעלה, והוא יודע שזה צריך לעשות וזה אסור. עולם של דעת זה מלמעלה להבין מתוך הבנה מה נכון לעשות ומה המקום של כל מידה. אז ביום חול, זה הבחינה של המשנה. אז יש טוב ורע. אבל כשבא שבת, בא מנוחה. וישבוד מכל מנחתו. שם יש מימד שהכל מתאחד. וזהו בחינת שדאי. זה נחלט מתת בחינת שדאי. כלומר, כאילו יש עלייה של העולמות. העולם שבו יש הפכים, שבו יש טוב ורע, שבו יש תנודות, עולה לעולם יותר גבוה, ששם הכל מתאחד. שזה באמת העולם של הדעת. ואנחנו ככה ניסינו להגיד מה הוא רומז, יכול להיות שיותר מזה. אבל זה בכל אופן הזמן של המנוחה. אם אולי קצת נתאים את זה. הרי מי שיש לו ידיעה, מי שרוצה לתקן את המידות, ויש לו רק את הידיעה הבסיסית, איזה מידה היא טובה ואיזה מידה היא רעה, אז באמת יהיה מאוד דומה למה שכתוב כאן. הוא יתגבר, ואחרי זה עוד פעם יהיה לו נטייה לכיוון השני. יתגבר, ועוד פעם נטייה לכיוון השני. כל עוד שזה בא רק מתוך הסכמה חיצונית, ואפילו גם הבנה בסיסית שזה טוב וזה רע, אז זה מה שיהיה. הוא יתגבר על הכעס, אחרי כך עוד פעם יהיה לו תאווה לכעוס, ושוב יתגבר, ושוב פעם יהיה לו תאווה. זה יהיה התנועה. לכן ביחס למידות אחרות. וכשהוא מגיע לעולם של דעת, הוא יבין. זה לא יצטרך להתגבר. הוא יגיע להסכמה פנימית. זה לא יהיה את ההתנגשות הזאת כל הזמן בין הכוחות. בין הרצון לכעוס לבין הרצון להתגבר. הוא יבין את מאיפה בא הכעס, מה הוא מבקש, מה הוא בא לומר. הדעת היא כוללת את שתי המידות. כי באמת הסיבה, אתה יודע, הסיבה לכעוס והסיבה להיות מרוצה, אני אקח את זה כדוגמה, זה אותו דבר. בתנועה הנפשית זה הפוך. אתה נמצא במצב רוח של כעס, תנועה אחת, מצב רוח של רצון, של נחת, תנועה הפוכה. אבל במקום הפנימי יותר, מה גורם לאדם להיות מרוצה? כשהוא משיג את משהו. מה גורם לאדם לכעוס? כשזה לא משיג את מה שהוא רוצה. כשמה שהוא רוצה נתקע. אז אפילו במובן הזה, אם אדם פוגש רק את החוויה הבסיסית של הכעס, זה מצב אחד. אני מבין בעצם למה הוא כועס ומה חסר לו. ואז כבר מתחיל לחשוב, אז אולי איך אפשר להשיג את זה? אז כבר אין סיבה לכעוס. הכעס לא עוזר, הכעס לא מועיל, הכעס רק מזיק. כלומר, הוא הולך כאילו לשורש של העניין, ושם באמת הדברים אפילו מתאחדים. מה שגם הרב דרש על נעלבים ואינם עולבים, שומעים חרפתם ואינם משיבים ועונים. הרב אמר שהמדרגה הגבוהה זה לא מי שלא נעלבים ואינם עולבים, ואפשר להבין שלילי המשנה הזאת, לולי הניסוח הזה, שהכי טוב זה לא להיעלב, ומתוך זה לא להיעלב. נכון? להתגבר על תחושת העלבון, ולכן גם לא להיעלב. כי אם אתה נעלב, אז יש לך חשק להחזיר. אומר הרב, לא, מה שכתוב שם זה הנעלבים אינם עולבים. הוא מרגיש את העלבון, הוא רואה כמה זה כואב, אז הוא לא רוצה לעשות את זה עם מישהו אחר. עכשיו, מה ההבדל? הרי באמת, מהדרכה מוסרית ראשונית, נגיד, זה לא טוב שתרגיש את העלבון, כי אז אתה תתפוצץ. תתגבר על זה וזהו. אל תעשה מזה עניין, עזוב, שטויות, ככה. לא, מה זה להרגיש את העלבון? אני חושב שהרב רומז, זה לעלות מעולם של מידות לעולם של דעת. בעולם של מידות, הדרך היחידה זה להתגבר. כי אחרת זה ינצח אותך. נכון, זה לא פתרון של קבע. מתגברים, בסוף תתפוצץ בפני. אבל אפשר להשתמש בשיטות, של להוציא את זה במקום אחר, ללכת פה, אבל בשעת מעשה לפחות, כדרך מרכזית להתגבר. אבל בעולם של דעת זה לא ככה. אתה יכול להבין את זה, ומתוך שאתה מבין, בכלל אין לך חשק להעליב בחזר. א', אתה מבין שזה לא יעזור לך. באמת, אתה כל כך מבין את המקום הזה, אז אתה גם מבין מה שזה יכול לגרום לשני. עכשיו, ברגע שאתה מגיע למקום כזה של דעת, שאתה יכול לצאת מהמבט המאוד מצומצם של עולם של מידות, תבין כמה זה פוגע בשני, אז אתה כבר לא במקום של כעס, לא במקום של עלבון שהוא דוקר. זה שתי דרכים איך להתגבר על המידות. עולם של מידות ועולם של דעת. עולם של מידות זה עולם של מאבק. עולם של דעת זה כבר הרבה יותר קרוב להתהפכה. כמו שאמר מקודם, שאז הופכים את הרע לטוב. זהו, כשבא שבת, באה מנוחה. היוצא לנו מזה, שכשעושה תשובה שלמה, שהוא בחינת שבת, כמו שאמרנו, על ידי זה יכול לראות שפלותו כנ"ל. וזהו, בטח בה השם. לשון, השקט ובטח, שיש לו מנוחה מכל וכל, כן? כמו בתפילה של מנחה של שבת. מנוחת שלום ושלווה, השקט ובטח. נכון, זה כל אחד רוצה, שיש שלווה. שיהיה שקט. רק, זה שכמו השבת עצמה, זה גם הרצון לשלווה, הרי בעיניים חיצוניות, השבת זה כאילו לא לעשות כלום. אנחנו אומרים, בעצם שבת זה הכי הכי, יותר מעשייה. אז גם שלווה, לפעמים שאדם רוצה שלווה, זה כאילו לא רוצה לעבור, לא רוצה להתאמץ. אבל יש גם בשלווה משהו מאוד גבוה. הרצון הזה שיהיה באמת איזה מקום כזה, שאין התנגשויות, שאין סתירות, מקום שכולו אחד. ושיש אולי ריבוי של דברים, אבל הם כולם, זה מקום של שלווה. יש לנו הרבה אנשים ביחד, באהבה, באחווה, בשלום וריאות. זה מקום של שלווה. הדרגה נמוכה, שאדם מחפש שלווה, הוא הולך לבד למקום כזה, שאף אחד לא רואה, מקום שקט. אז זה השקט והבטח שהוא מדבר עליו. אז בטח בה השם, ועשה טוב, על שהוא יתהפך מרע לטוב גמור, כן, שהכל יהיה רק טוב. שכון ארץ, היינו בחינות נפש, כי מה דעת אמרת, נפשי, כארץ, היינו שהנפש יש לו נייך. כלומר, הארץ, הנפש היא בחינת ארץ, שוכנת. נכון. מחמד שעושה תשובה שלמה כנעל. וכשעושה תשובה שלמה, או בחינות שבת, יכול לראות שפלותו, כמו שאמרנו, לראות את הדברים כמו שהם, ואז הוא רואה את חשיבות וגדולת ישראל. וזה הוא ראה אמונה. ראינו שיכול להיות כמו ראיה מאמנה. שיכול למסור את נפשו בעד ישראל. רואים מה שזה כפתור בפרח. על זה רב נחמן אמר שזה האספקלריה המהירה. שהוא אומר דרוש, שזה מתלבש טוב בפסוק, האספקלריה המהירה. בטח בה השם, שלווה, עשה טוב. זה מצב כזה שהרע והטוב מתאחדים, שהכל נהפך לטוב. שכון ארץ על הנפש במנוחה וראה אמונה, תהיה כמו ראי אמן, משה רבל. השייך לאל, ממשיך, עניין שפלות, שהוא בחינות שבוי שתחתיו, ראינו שמחזיק עצמו שפה למטה, תחת מקומו ומדרגתו. שוב שמעתי משמו זיכרונו לברכה בעניין זה, שעל ידי זה שזוכים לראות שפלותו באמת, על ידי זה אין שום אדם יכול להוציאו, לדחותו במקומו. להם לקפח פרנסתו חס ושלום. כי מאחר שהוא ענה ושפל באמת, הוא בחינת עין, ואינו תחת המקום כלל. אבל כן, מוודאי אין יכולים לדחותו במקומו. וזהו שבו איש תחתיו, ואז אל יצא איש ממקומו. כשאדם הוא בשפלות, אז הוא לא יצא ממקומו. ומדי שדוחים לשפלות, שזהו בחינות שבו איש תחתיו, שמחזיק עצמו תמיד בשפלות למטה, תחת מקומו ומדרגתו כנ"ל, על ידי זה אל יצא איש ממקומו, כי שום אדם לא יוכל להוציא ממקומו, תמיד לדחותו עם פרנסתו חס ושלום כנ"ל. וזה שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה, הוא לא יורד לאומנות חברו, כאילו בעל אשת איש. כי מאחר שיורד לאומנות חברו ורוצה לדחות חברו ממקומו ופרנסתו, נמצא שהוא רוצה לפגום בחינת שפלות הנ"ל. מבחינת שבו איש תחתיו. ועל כן כאילו בעל אשת איש. כאשת ראשי תיבות, שבו איש תחתיו. והפשט המאמר זה שהעבודה לפעמים חשובה לאדם כמו אישה. דבר מאוד מאוד משמעותי. זה כמו איבר בחיים שלו. לקחת לו את זה, זה כמו לקחת את אשתו. רבי נחמן דורש זה לקחת ממנו את המקום האמיתי שלו, את השבוי השתחתיו שלו, את המקום של השפלות שלו. אמרנו, המקום של השפלות זה מקום שאין את הלבושים, אין את הקליפות, יש את עצם הדבר. את זה כאילו לוקחים לו כשלוקחים לו את הפרנסה. עכשיו, נחזור למה שהוא אמר, אבל מה העצה יעוצה לאדם שלא יקרה לו? שיהיה בחינת עין. ואז אי אפשר לקחת אותו מקום, כי הוא לא תופס מקום, נכון? עכשיו, זה אפשר להבין גם באמת בחוש, שאיזה אדם מרגישים איתו תחרות? אדם שהוא בעצמו מסדר את זה, שהוא תופס מקום, שהמקום שלו הוא כאילו מצרני במקום של אחרים, ואז באמת נוצר התנגשות, נוצר תחרות, ואז יש סיכוי שיתחו אותו מפרנסתו. ככל שאדם הוא יותר בחינת עין, לא תופס שום מקום, אז הוא לא מאיים על אף אחד.
מה זה שפלות?
הוא לא לוקח מקום של אף אחד. מה זה שפלות? שהוא לא מחזיק מעצמו משום דבר. כלומר, אין לו שום לבוש מסוים, הגדרה מסוימת, שבה הוא קושר את האישיות שלו. כאילו, פנוי מכל הדברים האלה. זה נכון שנראה שאדם בדרגה כזאת, גם אם יזרקו אותו מהעבודה, אז טוב, בסדר, כאילו לא... זה קצת מידת ההשתוות כזאת. אבל הוא אומר, לכן לא יזרקו אותו. מה אתה אומר?
החטא,
כן. שאדם, הגאווה, זה שאדם מלביש את עצמו באיזשהו לבוש, ותולה את האישיות שלו בלבוש הזה. יש לו איזו הגדרה עצמית. כן צריך שיהיה לו איזשהו תדמית.
אני יהודי, אני קשור למשהו מסוים, זה עדיין זה... כל הזמן יש לו לבוש.
נגיד, מתי אדם הוא פגיע? נגיד שאדם יש לו איזה ציור, זה תדמית. ואז בא מישהו ופוגע בזה, וזה פוגע בבן אדם. אבל אם הוא משוחרר מהתדמית, אז זה לא פוגע. זאת אומרת, אי אפשר בלי תדמית, לפחות בעיני עצמי. מה למשל? למשל, מי שמחזיק את עצמו, מחזיק מעצמו בגלל שהוא יהודי, אתם מבינים שהרבה עלבונות לא יפגעו בו. יגידו שהוא גוי, נו. זה לא נראה לי שיפריע לו, כי זה דבר באמת מבוסס. יגידו משהו אחר, לא משנה, העיקר שאני יהודי. זה מקום מאוד נקי. אבל נגיד אדם, נגיד יש לו איזה... נגיד אני שקדן, יש לי איזה ציור שאני שקדן, תראו לכם נגיד אדם נמצא באיזה מקום. בטח כל אחד יכול להכיר דוגמה כזאת, הוא נמצא באיזה בית כנסת בשכונה, שם אנשים עובדים, יש כמה ילדים, אז הוא יושב בתחביב הזה, זה תחביב הזה, והוא יושב ולומד. אז הוא מרגיש בבית כנסת שם בשכונה שהוא הכי הכי שקדן שבעולם. והוא מצייר שהתדמית, מה הערך שלי, זה שאני כזה שקדן גדול. ואז נגיד הוא הולך לישיבה, במקום ששם כבר יש הרבה לומדים, ואז פתאום ליד האחרים הוא לא אחי. שם הוא היה ממש אחי אחי, ופה פחות. ותראו לכם שמישהו יעיר לו, למה אתה לא מספיק שוקט? כן, אחרי שהיה לו תדמית שהוא המוצלח, שזה הכרטיס שלו, זה הכרטיס ביקור. אז מישהו אומר, למה אתה לא שוקט כמו פלוני? כן. שזה יכול הכי להצפן, אני לא אומר שזה הרע שצריך להעיר, כן? אני לא חכם בדיוק, אבל... אז זה נגיד מחיר שאדם משלם, כי הוא קבע את עצמו בתדמית. נגיד, אם היה במקום להגיד, אני שקדן, הוא אומר, אני אוהב ללמוד. אז זה... זה לא אומר שזה כבר עין. יחסית לקודם זה יותר עמוק. כי אם נגיד, יראה, הרבה אנשים שוקדים, מה אכפת לי, אבל אני אוהב ללמוד. כאילו, הערך שלי זה לא הצד הכמותי, שהוא קצת נמדד אולי באיזשהו סוג של השוואה, אלא זה שאני אוהב את זה. אז האהבה שלי היא מה זה משנה, היא לא משתנית. נכון, שגם בזה כמובן יש לי איזה ציור שהיא נורא קשור ונורא זה, והנה נראה מישהו שעוד יותר נראה מתלהב, אז גם בזה אני לא מצטיין. כלומר, גם את האיכות הזאת אפשר להפוך לכמות. אבל ככל שאדם יותר משתחרר, אני אגיד, אני יש לי את האהבה המיוחדת שלי, ואני יש לי את השקידה המיוחדת שלי, זה אגב, אם אתה רוצה אפשר להתבטא ככה. זה קרוב לעין. אני... לא התכוונו, אז זה קצת מתחבר הדיון שלנו בסוף הדיון הקודם, שבקנה מידה אובייקטיבי אין לי שום דרך להגיד שיש לי איזה מעלה. שום דבר. כל דבר שאני אשים על הסרגן, יש 10 אנשים, 100 אנשים, עושים את זה יותר טוב. אבל המעלה שזה לא אובייקטיבי. המעלה שזה סובייקטיבי. המעלה שאני, הבן אדם המיוחד הזה, אני מה שאני. בן אדם יהיה שלם עם המבט הזה, הוא לא... א', הוא לא יהיה מצרני. כאילו, לא יפריע לו שאנשים אחרים הם מה שהם. שיהיו מה שהם. רואים פה אני והעין מתחברים, כן? להכיר שפלותו באמת. אם זה יש מצב, אני באמת, אני בעצמי, ודאי שצריך שנזכה למצוא עצה, איך עושים את זה טוב. אבל מה עושה את ההבדל? לפעמים יש מצבים שאנשים, במיוחד שקרובים אליך, אז כל דבר שככה מצליח להם וזה, אז אחרי איזשהו זה. יש מצבים שאתה כאילו ברוחב לב כזה, אומר איזה יופי שיש שקדנים, שיש חכמים, שיש כישרונות, שיש זה. מה עושה את המעבר? לפעמים זה ככה, לפעמים זה ככה. מה עושה את ההבדל? אז בכללות זה המעבר הזה ממקום של... הוא לא אמר כך את הביטוי ההפוך, אבל מקום של גאווה למקום של שפלות. מקום של בחינת עין. שאז כל דבר... הרי מתי בעצם, אני אגיד לכם, מתי יהיה לי יותר קל לכבד ולאהוב את השני? שאני ארגיש שלא לוקח לי כלום. נכון? עכשיו, ככל שאני ארגיש שהדבר שיש לי באמת, זה דבר שהוא בחינת עין, שבאמת אותו אי אפשר לקחת. אז אין לי מה לפחד או להיות מאוים מישהו אחר. זה לראות את שפלותו באמת. ואז... יש עין טובה על הכל. ואז גם אני לא מפריע. אז אני לא מפריע לאף אחד. לא לוקח כלום. לא לוקח מקום, כמו שאומרים.
למה זה שפלות? זה דבר שהוא לא מאוים. אם יש דבר שיכולים להעים לי, כמו שהגדלנו, זה לא כל כך שם. זה לא מעלה באמת, מה שייחסתי לעצמי שהגדלו. זה מידע שהפכו לי, זה לא נכון. אם יש דבר שאני אומר שאני אוהב לגמות, וזה שום דבר לא יכול לקחת, זה בעצם חשוב. זה מנחש את עצמי דברים שלא מאוימים לבית שום אדם. אז זה מעלות מהותיות, לא יכולות לשגת את זה, אתה משפל, מעלות שיכולה להיות מספיק.
אתה אומר, ומה שיגידו זה לא יפריע לך.
כן, אבל למה זה שפלות? זה לא יפריע לך.
זאת השפלות המדוברת. ואם אתה אוהב מאוד, אבל אתה יודע שיש אנשים שהרבה יותר אוהבים ממך, מה אתה אומר על זה?
אני לא מתרגש בזה.
לא, אבל מה אתה אומר על זה? שיאהבו.
נכון.
מצוין.
למה זה שפלות?
אם היית יכול להשפיע עליהם שאהבו עוד יותר, הייתי עוד יותר, שאהבו עוד יותר. זה שפלות.
למה זה שפלות?
כי לא אכפת לי, לא אכפת לי לשים את כל העולם מעליי. נכון, אני מסכים איתך שהמשמעות היא שאני לא מאבד את הערך לגמרי.
אני מוסיף את הערך.
נראה לי שזה הכוונה. מי דיבר על זה? אולי הוא דיבר על זה בעצמו? רבי נתן. אני לא זוכר אם פה. ששפלות זה לא, מה שתמיד אומרים, שפלות זה לא יצר בחיצוניות. שלא מרגיש שהוא לא שווה כלום ורע לו עם זה. אלא שהוא המקום המשוחרר הזה. הוא לא צריך שום חשיבות. לא תלוי בשום חשיבות. אתה אומר, יש לו חשיבות. נכון. חשיבות כזאת שלא תלויה בשום דבר זה בסדר. זה בחינת עין. זה העני והעין שמתחברים. אמרו גדולי ישראל, איך אדם יבחן את עצמו אם הוא נקי ומשהו, אם יתנו לו אלבון על הנקודה הזאת. אם זה מדגדג אותו, זה אנושי, כן, זה לא נורא. לא, בסדר. אבל אם זה לא, או אם פחות, אם זה מדרגות, סימן שהוא יותר נקי. מה?
זה כמו אדם, שאמר זה מעשה שלו וזה מעשה שלי.
כן.
כן, אז גם הוא אמר לו, בלי לצאת.
נכון, אדם הזה שאלו אותו, למה אתה מקבל רק 10 גדולים? והחבר, כמה זה? 1.5? והחבר מקבל 3. לא, עשרה גדולים זה הרווח בסוף. אז הוא עושה חשבון, מה, מה, זה, מרוויח עשרה גדולים. והוא מרוויח שני זהובים אולי. מה אכפת לך? זה מעשה שלו, זה מעשה שלי, ועוד למה לנו לדבר מאחרים.
אחרי זה גם אמר בלי צוות.
הלחינו את זה. מה?
אחרי זה גם אמר שהם צוחקים
עליו, אמרו, לא היה
לו בעיה,
אמרו
בלי צוות, בלי צוות. זאת אומרת שאיפה
שהוא
כן
השתה. מה אתה רוצה?
מה אכפת לו?
שיהיה ליצנו. שהוא ידע מה לעשות. אומרים לו שהמלך ביקש לראות אותי.
לא,
זה
לא
באמת או, או בליצנות? אם זה בלי ליצנות, אני בא. אם זה בליצנות, אני לא בא.
איזה?
אז מה הוא אומר?
כתוב שם, שהוא היה תמיד בשמחה.
היו שואלים אותו שאלות בכוונה לצחוק עליו. אז היה אומר בלי ליצנות, ואם היו אומרים בלי ליצנות, היה עונה רגיל. תחשבו איזה, תצייר את זה, נגיד אדם הולך ברחוב, נגיד איזה רב גדול הולך ברחוב, יהיה לו זקן כזה? זה זקן, זה הדוגמה, לא? פעם שואל אותו, תגיד לי, למה העיניים של הבבלי, אם זה הסגלגלות? אתה שואל ברצינות או בצחוק? ברצינות, אני אגיד לך. זו שאלה גדולה מאוד, זו שאלה חשובה, זה בגלל זה וזה. זה נורא חזק, לא? יודע איזה שאלה. הוא נגיד הולך איזה רב... שאלה מתגרה כזאת, נגיד הולך איזה רב אשכנזי, הולך אחר ואיזה ילד כזה, אמרו לו, זה נכון שכל האשכנזים הם צאצאים של הכוזרים בכלל? זה נכון שכל האשכנזים הם בעצם... אז זה אומר לו, זה ברצינות אז הוא שואל. או בליצנות. ברצינות, טוב, אני אענה לך. זה כאילו אומר, הוא לוקח בחשבון שאולי אנשים לא מתכוונים ברצינות. אז שידעו שהוא נותן להם פתח, שאם זה רק בצחוק, אז שהוא הולך להתייחס לברצינות. אז אם זה רק בצחוק, הם יכולים ללכת. הם רוצים להמשיך, בבקשה, הוא מתייחס לזה כאילו, כאילו ברצינות. הם נהנים מזה, שיהנו. עכשיו אולי בדרכים אחרות, אבל זה... יפה מאוד, אנחנו רואים, שאלה גדולה שאלת, באמת, ואני אגיד לכם איך זה מתחבר. מה? זה ברצינות. אני אגיד לכם איך זה מתחבר. בצימון אל חי, מדובר על אדם ששואל, הוא רוצה לתפוס משהו, ותופס אותו על פי הלבושים. רק שההבדל ממה שדיברנו עד עכשיו זה אדם על עצמו. שאומר, מה הערך שלי, מה החשיבות שלי? זה ההגדרה המסוימת הזאת. שאם פתאום מישהו ייקח אותה, יהיה מלא, אז אני גמור. וככל שאני יותר מתנקה ותולה את זה בהגדרה שהיא לא תלויה בשום דבר חיצוני, המקום שלי יותר חופשי, יותר חירותי, יותר אינסופי בעצם. עכשיו, שם הוא עושה את זה לאלוקים, עם כוונות טובות אמנם, אבל הוא מחפש את אלוקים בלימודים הכי גדולים, במראות הכי יפים, יש שם ממש את הביטויים מעין זה. כלומר, הוא מחפש לתפוס את אלוקים באיזושהי הגדרה גבוהה ככל שתהיה, וזה לא הולך. כי אלוקים הוא אינסופי, הוא בחינת עין. אז מה הוא עושה? אז הוא מבין שהקדוש ברוך הוא מתגלה דרך הכל. אבל מצד שני הוא לא מתגלה באופן ספציפי בשום דבר. זה אומנם לא כתוב שם במשפטים, אבל בצד השני של העמוד, אפשר לראות שזה הכוונה. שהצמאון של הנפש הוא נהפך, זה שהכביד עליו, הרב אומר שם, בהמשך זה נהיה הפתרון. כי בצמאון הוא חיפש משהו מעבר לכל הדברים. ואז הוא לא מוצא את זה בשום דבר בעולם. הפתרון, שזה גופה. שהוא כאילו משחרר את עצמו מלמצוא, מלתפוס את זה, כאילו, בשום דבר בעולם. ואז פתאום זה נמצא בהכל. איזשהו מעבר כזה. הרבה יש לעיין שם, מה? זה מעבר. אבל זה ממש דומה למעבר מגאווה לענווה. רק שזה כביכול ביחס לאלוקות. והנה חינמי, גם אדם שהגיע לשפלות, אז זה לא שעכשיו הערך שלו הוא לא השקידה, והוא לא הטוב לב, והוא לא אהבת חבר שלו, הכל מבטא את הערך שלו. אבל שום דבר לא בזה תלוי הערך שלו. זה מין משהו מיוחד כזה, כן? מצד אחד שום דבר, מצד שני הכל. נגיד אצל גאונים, כמו רב נחמן רבינו, אז אפילו החולשות שלו, אפילו הרגעים של ה... זה, אפילו זה, כשאתה כאילו אומר, הנשמה זה הדבר הכי יקר שיש בתוכי, אז אפילו הרגעים שאני מרגיש ככה לא משהו ולא טוב, ואפילו את הבעיה הזאת בעצמה שדיברנו עליה, אפילו זה אחד הלבושים היחסים. אפילו החליש הוא סדת, כן. שהליבו אותו והתקרקמו פניו, אז אפילו את הקרקמות פנים זה גם איזה ביטוי של הנשמה. אז כאילו גם, כאילו עם זה יכול. טוב, יש פה באמת השלמה מרבי נתן. הוא לוקח את זה. איפה אנחנו בזמן? מה אתם אומרים? התחלנו קצת מאוחר. נדרב על איזה סביב? מה? יש חברותות? מה? עוד כמה דקות. רבי נתן, אולי לא נקרא את הכל מבפנים, אבל שווה, אני חושב, שאחר כך תראו בעיניכם. הוא אומר שכל התורה הזאת מתבטאת בשכורת מודה עם מקצת. מודה עם מקצת, הוא אומר, זה בדיוק הבן אדם שאנחנו מדברים עליו. שהטוב והרע מתערבבים אצלו. תראו פה בעוד בית. שהוא מצד אחד רוצה לכפור ואינו יכול מחמת הטוב. הוא רוצה להודות ואינו יכול גם כן מחמת הרע. הרי הגמרא מנתחת. שהוא בעצם יודע שהוא חייב. אז בעצם רצה לכפור את הכל, אבל לא נעים לו. להודות בכל, הוא רוצה את הכסף. הוא ממש מתנדנד בין הטוב ולבין הרע. מה עושים? שבוע. מה שבוע זה בחינת שבת. מה שהוא אומר. עושים פה בסוף העמוד הימני. שבוע זה בחינת שבת. שבוע זה להתיישר לאיזה משהו ודאות, נצח. ואז הוא יעמוד מול האמת ויצא מהפלונטר הזה. באמת זה מעניין, רואים פה, יש פה איזה גאולה, הוא הגיע להסתפחות נפשית, נורא לא יודע מה לעשות. הוא לא רוצה להפסיד. הוא מפחד לכפור במצפון שלו, אבל הוא מפחד להפסיד את הכסף. הוא לא רוצה להיות פרייר פה, הוא לא רוצה להיות פרייר פה. מכירים את הקומות האלה?
איך אתה מחפש את האבדי גבול בגבול? אתה עשית אבדי גבול בגבול שעודיים נשאר לו
להביא גבול. מה זה?
איפשהו זה
להמיס
את הבלתי גבול בגבול.
השבועה?
כן. עושה את הבלתי גבול גם, נס הגבול גבול, ונעשה את הענמה של הבלתי גבול.
נכון. עכשיו, אני מוכרח לומר, אני לא יודע, כשאתה מנסח את זה נשמע לפעמים קשה יכול להיות. ברור שפה זה תלוי איך אדם לוקח את השבועה. או להגיד, תקעו אותי. זו הזדמנות להיחלץ. לעמוד מול האמת הבהירה. ואז הוא... הוא אומר, למי תקנו שבועה, שבועה דאורייתא? למודה מקצת, כי הוא יש לו טוב ורע. אבל כופר הכל, שורה גמור, איתו אין מה לעשות. כלומר, אפשר, איפה שיש טוב ורע מורבבים, אפשר לחזק את הטוב, להפוך את הכל, שהוא יהיה הכל. אבל מי שהוא רע גמור, אין מה לעשות איתו. אומר, מה עשו אחרי זה חכמים בדורות האחרונים? שבועת הסת גם לכופר הכל. מהצדיקים הגדולים של הדורות האחרונים, הם רצו לתקן גם את הכופרים, גם את הכופר הכל. אומרים שגם באמון, הם אומרים שיש, מה, החרדים אומרים את זה? שלא יודעים מי, הוא כופר הכל, ומזרוך אני מועד ימי קצת. מועד ימי קצת, חייב שבוע. איך אומרים? הצדיקים הגדולים רוצים לתקן גם את הכופר הכל. אז הם אמרו שגם אותו להשביע. והרי שאלה הגמרא, הרי הוא חשוד, ואז היא שווה שבועת שקר. אמרה, לא, ספק מלווה ישנה. מה? השתמות, ספק מלווה ישנה, ככה אתם מה שמביאים כאן. כלומר, הם תלו שגם אצלו יש בעצם איזו נקודה של טוב שהוא חושב שהוא דובר אמת. כלומר, מצאו איזה ניצוץ טוב גם בתוך הרישה. ומי תקן את השבועה הזאת? כך הוא אומר, תראו בצד השני, אומר, ועל כן רב נחמן, דייקה, תיקן אסת, כי רב נחמן הוא בחינת נוצצות משיח. כמו שהתפאר בעצמו, כמו שהתאבר את זה רבותינו. אמר רב נחמן, אם אין חיהו כגון אנא. ואם לא, אז כגון... זה המשיח, שהוא מוציא את הרע, מוציא את הטוב מתוך כל הרע. כן. אז זה עיקר הנקודה. הוא בהמשך אומר לכם, זה הכל חשוב לעשות משא ומתן באמונה. כי שם אתה מברר את הטוב מתוך הרע. לכן, בהרבה דברים שתגיעו בחיים לכל מיני עניינים המוניים, צד אחד לא להיות פרייר. עדים סתם וזה, אם זה לא סכנת נפשות, גם זה צריך לקחת בחשבון בחלק מהמקומות. אז כמובן שווה לתת זה ולא להסתכל. אבל לפעמים זה לא מדובר על זה. אז אם אתה יודע בוודאות אתה צודק, אין מה לדבר. אבל אם אתה נורא כועס, אם שאתה נכנס אתה צודק, ואתה מבין אבל שלא בטוח, אתה בעצמך מרגיש את הטלטלה הזאת, אז תזכר בתקופה של הישיבה, של החושן משפט, תגיד, בוא, עכשיו זה הזדמנות להיות בבהירות. ואם יש סיכוי שאני לא צודק, אז אני אשלם, אפילו אם זה קצת על הגבול, אז כדי לא להיות נוגע, אז נחמיר קצת. זה מותר. בוודאי, אני אפשר לסמוך על הבן אדם, שהוא ישמור. באמת, זה לא צריך להיות פרי. אבל אם זה גבולי ויש מספיק קצת בטענה שלו, אז הנה, זה מקום מאוד נקי, זה כאילו, אני אומר, זה חוויה שהייתה לי פעם או פעמיים, אחרי אתה מרגיש שקט, נשאי. זה ממש הטלטלה הזאת, לעומת איזה...